על הדרך שיחות עם טובי פולק. כן, על הדרך, וזה, שוב, אנחנו מין חוזרים כזה לעל הדרך של פעם, אבל זה לא על הדרך, כי זו שיחה חשובה שאני מחכה לה הרבה זמן. חזרנו לעמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, האיש בין העסוקים ביותר בעיתונות הישראלית בחמישה החודשים האחרונים. אז קודם כל, טוב לראות אותך שוב, עמוס, אחרי כל החודשים האלה, מה שלומך?
אהלן, אני יודע, בסדר בנסיבות נקרא לזה. בסדר של מלחמה, אמרה לי מישהי, שזו הגדרה יפה.
בסדר של מלחמה, זה פחות או יותר הסטטוס של כולנו, פלוס מינוס. אלה שלא נדע נמצאים בתוך השיט הזה, אבל בעצם כולנו, זה מין תחושה נורא מוזרה. עברנו, כל אחד בתור שלו, כל כך הרבה אירועים ביטחוניים לאורך כל השנים האלה. משהו כזה אני לא זוכר, אבל גם זה שווה יום אחד לדבר עליו קצת, אתה יודע, ב-overview. תקשיב, אני אזכיר לכולנו שהקשר בינינו נמשך כל הזמן, רק לא בהקלטות, אבל בתקופת החגים החלפנו הרבה מאוד הודעות, אס-אמסים, ואפילו קבענו פגישה, לא להאמין, לשמונה באוקטובר, חמש אחרי הצהריים, שזה אומר חמישה חודשים ויום. ואז זה נדחה, והנה אנחנו עכשיו נפגשים שוב, ואני זוכר את הכותרת שלך בארץ, בערב יום כיפור זה היה, או ראש השנה,
כן,
אני כבר לא זוכר.
באופן טבעי יום כיפור.
יום כיפור, על כך שהבום הגדול יבוא, רק לא ברור מאיפה, או משהו בסגנון הזה, הפיצוץ הגדול. אמרת ולא ידעת עד כמה אמרת.
כן, זה נהיה איזו תופעה ויראלית כזאת, אחת לחודש חוזר איזה מילואים ניק הביתה, ואיכשהו העיתון הזה עדיין מחכה לעבוד,
איכשהו, ממש.
זה קורה.
כן,
זה כבר עלה כמה פעמים, כל פעם שולחים לי את זה מהטוויטר.
כן, מישהו גם כתב שזה נשאר הדפדפן אצלו על שולחן העבודה, נשאר פתוח על הכותרת הזאת בארץ, מאותו שבוע לפני הרעש הגדול. אז אחרי שהתבדחנו, ואני לא בטוח עד כמה יהיה לנו הרבה להתבדח בשעה הקרובה שנשוחח בה, אני רוצה להתחיל איתך בקפיצה בזמן ישר להיום, ותגיד לי כמה שאתה יכול בסקירה מהירה, איפה אנחנו עומדים היום? המלחמה מתנהלת? יש בכלל כרגע מלחמה? כן, לפני רפיח, אולי רפיח זה סתם איזה שוט שמאיימים בו, והוא לא כל כך מעשי, אפרופו הדרישה הבלתי מתפשרת של ארצות הברית, שפשוט לא מוכנה לשמוע על הדבר הזה. תן לי סקירה מהירה על הסטטוס הנוכחי.
בואו נדבר בבולטים, בתמצית. ברצועת עזה זה כבר לא לגמרי מלחמה, זה יותר לחימה. היקף הסדק, סדרי הכוחות של צהל, ירד בכ-80%. יש מעט אנשי מילואים, אין כבר יחידות מילואים. מה שיש זה שלוש חטיבות סדירות שפועלות בדרום הרצועה, ועוד שתיים שפועלות בצפון הרצועה. כוחות מילואים עדיין מגויסים בגדה וקצת בצפון, יש נוכחות של יחידות סדירות בצפון עכשיו כתגבור, ושם עדיין, אגב, יש יותר בעצם לחימה ויותר איום כרגע בגבול הצפון, מלבנון, מצד חיזבאללה מאשר בדרום, יש יותר רקטות בהרבה באצבע הגליל ובגליל המערבי מאשר נורות לעוטף, שלא לדבר, אולי צריך להקיש פה בעץ, אבל אין רקטות לתל אביב כבר תקופה ארוכה. אז זה מצב הלחימה עצמה. רפיח לא על הפרק, למרות שנתניהו שוב אמר היום שיהיה על הפרק. זה לא יקרה עכשיו.
הבנתי שהוא נעם בסיום קורס קצינים או משהו.
כן, אז הוא שוב מזכיר את זה, כי זה מה שיש לו לנפנף בו כרגע כמנוף. ייתכן שזה יקרה בהמשך. כרגע יש פה שני חסמים גדולים. האחד הוא הסדק. אתה לא הולך לכבוש את העיר הזאת על האוכלוסייה העצומה שלה ועל הגדודים שמסתתרים שם של חמאס עם 3-4 חטיבות. אתה צריך יותר, או כוחות סדירים, או להביא כוחות מילואים שוב. ושנית, הזמן, הרי האמריקאים אומרים פה באופן מאוד מאוד ברור, אתם לא תעשו את זה בלי שתפנו קודם את האוכלוסייה ותבטיחו את שלומה. 1.2 מיליון, 1.3 מיליון.
לאן תפנה אותם?
כן, וכשחלקים גדולים מהרצועה חרבים, אנחנו החרבנו אותם במידה רבה, אז אין כל כך לאן. זה יכול לקרות, אני יכול לראות תרחיש שבו זה מתרחש, לא עכשיו ולא בקצב שנתניהו מאיים בו. והנושא השלישי, אולי הכי חשוב בעיניי כרגע, שאלת החטופים, אז נכון לשעה וליום שאנחנו מדברים, יום חמישי אחר הצהריים, העסק נראה תקוע לחלוטין. היו עליות ומורדות בפני החודש האחרון, היו כמה סבבי מסע ומתן בפריז ובקהיר, היו רגעים של אופטימיות מאוד מאוד זהירה, אנחנו לא שם כרגע, זה קשור בהתבצרות של שני הצדים בעמדותיהם, ביידן בתור השופט היה נדיב יחסית איתנו, יש לו המון ביקורת על דברים אחרים, אבל הוא אמר שלשום שחמאס אחראי פה, כי ישראל השיבה בחיוב, זה פחות או יותר נכון, ועדיין חלק מהמשחק פה הוא גם משחק של נתניהו. אני אישית לא משוכנע שהוא רוצה עסקה כרגע, ייתכן שתחת מערכת לחצים מסוימת הוא יחליט לבחור בעסקה בסוף, כולל ויתורים שהם לא קלים לו. אבל יש לו קושי פוליטי עצום לצלוח את העניין הזה עכשיו, וכרגע נוח לו עם המצב שבו חמאס מסרב, מה גם שחלק מהדרך לאורך החודש האחרון ראינו בעצם מניפולציות של נתניהו שאפשרו גם לחמאס להקשיח. אם היית עכשיו מחבר אותו לפוליגרף, חלום של הרבה אנשים, ושואל אותו מה הוא
הפוליגרף
רוצה
היה
באמת,
נשרף.
ושואל אותו באמת מה הוא רוצה בעניין החטופים, אני לא בטוח שהתשובה הייתה שהוא רוצה עסקה כרגע.
אז טוב שאתה אומר את זה, כי אתה יודע מה, זה הקפיץ אותי לנושא הבא. הסיפור של החטופים הוא סיפור פשוט בלתי נתפס בעיניי. החמאס הוא חמאס, אני לא נכנס כרגע לשאלה, מדובר בארגון טרור, בארגון שביצע זוועות שלא יאומנו, שעדיין אנחנו, כשאני מנסה, אתה יודע, לחשוב על זה, ואני יודע, לא מספיק, ואני יודע, ועדיין אני יודע מספיק, ושמעתי מספיק על מה על מה שהיה שם, המוח לא קולט. אז נניח רגע את האינטרסים של החמאס ואת האינטרסים של סינואר ואת האינטרסים של הנייה או מי שזה לא יהיה, ונדבר רק על ישראל. איך הצבא, איך האנשים שאתה מדבר איתם, מרמת רמטכ"ל, דרך המטכ"ל עצמו, דרך מפקדים בשטח, דרך בני משפחות שחלקם בעצמם מגויסים או חלקם בעצמם, כמובן תושבי העוטף וכן הלאה, נתניהו באופן מוחלט, כמו שאמרת כאן כרגע, עם פוליגרף או בלי פוליגרף, פשוט מפקיר, לא יודע כמה יש כרגע, נניח 100, 80, 90, כמה שנשארו בחיים, אזרחים ישראלים שאין, לא היה להם שום דרך להגן על עצמם, שאין להם שום דרך לשפר את מצבם, באופן ציני פוליטי, שלא היה כדוגמתו מעולם, בשום קונסטלציה שהיא. איך אתה מתרשם מהאנשים שאתה מדבר איתם אתה יודע, מחר זה גם יהיה שבויים במלחמה קונבנציונלית.
ואגב,
איך חיים עם זה?
זה קונטרסט מאוד מאוד קיצוני לגלעד שליט. תחשוב על 5 שנים
לגמרי,
שגה
לגמרי.
טרפת שהמדינה
אגב,
הזאת
לכל
הגנת
עסקת
לומדה.
שבויים באשר היא בכל המלחמות, מה זאת אומרת?
אז אוקיי.
טננבאום, אתה יודע מה, טננבאום ונעמה יששכר, רק דוגמאות קטנות של הימים, אתה יודע, של השנים האחרונות, מה אנחנו מדברים?
תראה, אנחנו פה, אנחנו באירוע אחר, כי אנחנו, החטיפה, המעשה המלחמתי היה לו שני חלקים, טבח נורא, רצח, אונס, התעללות, קטיעת גופות, מה שתרצה, והחלק השני שלו, הנכס שהם צברו, היה כמובן חטיפה, יותר מ-250 איש, אני מזכיר
כן,
לך.
כן, כן.
אני מזכיר לך שלא נתניהו ולא גלנט ולא בכירי הצבא דחפו לעסקה הראשונה. הייתה אז את האמירה
כולם
שהלחץ
תמורת
הצבאי
כולם.
משיג את זה, לא, אבל גם שהלחץ הצבאי משיג, ללחץ הצבאי הייתה פה השפעה. אבל מה שקרה בסוף, להבנתי, בניתוח לאחור של האירועים בסוף נובמבר, הוא שזה יצר אי נוחות מבחינת חמאס, היו להם מספיק נכסים, אנשים, הילדים, הקשישות, לא היה נוח להם בינלאומית, שהם גם נתפסו בשעת מעשה עם המצלמות הגופרו שלהם,
כן.
וחלק ממעשי הטבח שהם הרי המציחו, זה כבר יצר להם בעיית יחץ, הביטוי אולי לא מתאים, אבל
כן,
עולמי,
אוקיי.
ולכן הם נפטרו מהם במחיר נוח יחסית, אבל גם זה לא היה קורה, אלמלא אנשים כמו ניצן אלון בעיקר, אלוף במילואים שהוא מרכז השון, השבויים והנדרים הצהלי, ודדי ברנע, ראש המוסד, אלמלא הם לחצו, וגדי איזנקוט וגנץ, לחצו להביא את העסקה. הצבא בשבועות הראשונים התייחס לחטופים כנאזה, נזק אגבי, הם לא אמרו את זה כמובן, אבל היה, יש לנו 1,200 הרוגים, ייתכן שנאבד עוד 250, כרגע צריך לתמרן, צריך להכות בחמאס, אין סיכוי. בהדרגה התברר שיש סיכוי. עכשיו הם גם מדברים אחרת, הם מודעים לחלקם, הם מודעים לאחריות ולאשם שלהם במה שקרה. אני חושב שרובם, התשובה שאתה שומע פעם אחר פעם זה, אתה אומר להם, אבל מה תעשו עם עצירת הלחימה? אומרים, נסתדר, תביאו עסקה, אנחנו
מה
נעשה
גם
ונשמע.
עמוס שהלחימה באופן טבעי, ככל שהתמשך הזמן, היא פחות רלוונטית כרגע. עכשיו
כן,
הוא
היא
אומר, אנחנו
באינטנסיביות
לא נסכים
ונמוכה.
להפוגה, לא מדבר על נסכים להפוגה, כאשר בעצם הוא אומר, הסאבטקסט, הוא אומר, אנחנו לא נסכים לסיום המלחמה. כי הרי סיום המלחמה מבחינתו גם מסמל תחילת החקירות, וכניסה לפוליטי,
ברור לגמרי.
ובחירות וכל מה שאנחנו מדברים על זה. ועדיין, הכל תקוע. עכשיו, אני שוב אומר, שם כרגע את החמאס בצד. בשיחה שקיימתי ממש אתמול עם אלון פינקס מיודענו, אמרתי, יש פה מצב בלתי נתפס, שישראל היא האחרונה בתור בין אלה ששואפים, רוצים ודוחפים בכל הכוח לעסקה. אחרי ארצות הברית ואחרי קטר ואחרי מצרים ואחרי כל מיני גורמים בינלאומיים אירופיים, ואפילו לפעמים נראה היה עד לפני חודשיים לפחות, שאפילו יותר מהחמאס נתניהו לא מוכן להתעסק עם השבועים האלה. אין שום עמידה על רגליים אחוריות של אנשים בצבא שאומרים, רגע, אנחנו אחראים על הדבר הזה, איך אנחנו מוכנים?
אז פה יש שני דברים שמשחקים לטובתו. האחד הוא, כמו שאמרנו, שחמאס בעצמו מקשיח דרישותיו, אולי כאיזושהי תשובה לאיתותים של נתניהו שולח, לא, אין פה ברית, קונספירציה ביניהם, אבל בסוף נוצר מצב שבו היה נוח לנתניהו להקשיח עם הסיפור הזה שחמאס דורש אלפי אסירים, שלא היה ולא נברא באותו שלב, ושתיים, זה גם אינטרסים של חמאס באותו הקשר. אז זה עניין אחד מובהק פה בעניין הזה. והסיפור השני הוא אי נוחות של חלקים גדולים מהציבור. הרי גם אתה וגם אני בטח שאלנו, אני בטוח ואני משוכנע שגם אתה, אתה שואל את עצמך עשרות פעמים, איך, הרי זה קרה פה הדבר החמור בתולדות המדינה, זה שם בכיס את מלחמת יום כיפור וכל חוויה אחרת שחווינו בחיינו,
בלי
או
שום
שמענו
השוואה, כן.
מהורינו. ואיך בכל זאת אנחנו בסוף קמים לעמל יומנו, או לפעמים אפילו הולכים לבית קפה או לסרט או לזה, יש אנשים שטסים לחול כבר לזה, וכאילו מבליגים. הטבח המטורף הזה, אני חושב על זה 20 פעם ביום והשערות שלי עדיין צומרות. ואנשים שזה קרה תחת המשמרת שלהם, חלקם תרמו לזה ב ב ב ב באחריות ובאשם, יושבים על מקומם. זאת אומרת, העסק הזה עוד לא, אין איזה אירוע בועזיזי, אין מישהו שהצית את עצמו פה, ולא שאני מייחל לזה חלילה, והדליק את ההמונים. זאת אומרת, בסוף המרחב הזה של קפלן בלפור, אנחנו לא במחוזות האלה, בסוף זה
לגמרי לא,
הקפלניסטים
לגמרי
הוותיקים
לא.
מצד אחד, ויש משפחות החטופים ומי שמזדהה איתם, אבל יש, אני יכול להגיד לך גם על עצמי, אני הרי הלכתי להפגנות בקפלן, דיברנו על זה, אני לא הלכתי להפגנת חטופים אחת, וזה לא שאני לא מזדהה,
אז אני הייתי ברבות
יש איזה
כאלה.
קושי כשהלחימה הזאת נמשכת, זה קושי של הרבה אנשים.
אז אני אגיד לך, אני הייתי ברבות מאלה, הייתי גם כבר בהתחדשות של קפלן 22 וקפלן וכו' וכו', חוץ מאשר באיזה שבועיים שהשפעת חיסלה אותי. אבל תקשיב, אני מסתכל על קודם כל בכיכר המוזיאון, כיכר החטופים, כמו שקראו לה, נקרא האימה. עכשיו, האימה לא מפני מה שקורה לבני המשפחות בשבי, את זה הם יודעים מה קורה,
אלא
כי חלקם
מההתפתחות
חזרו
הלוגיסטית.
ממה שהמכונה עושה להם.
כן,
והסיפור עם רונן
ומהשוטרים?
צור, הסיפור עם רונן צור, אני לא מאוהדה ולא, הוא לא חביב עליי במיוחד והכל, אבל הוא חטף משני הצדדים. זאת אומרת, בצד אחד אמרו, הוא לא היה מספיק לוחמני, והוא כל הזמן ריסן אותם שלא יגידו נתניהו ושלא יגידו הממשלה, אלא כל הזמן רק בקטע החיובי, בוא תעזור לנו לשחרר אותם וכו' וכו' וכו'. ואחרים אמרו, הוא לקח אותם למחוזות הפוליטיים, וזה הכל נהיה פוליטי, ובגלל זה פוליטי, אז המכונה התנפלה עליהם. המציאות היא, שזה בכלל לא חשוב אם קוראים לזה רונן צור, או קוראים לזה כל שם אחר שם, חיים ילין, כל אחד שמדבר בשם המשפחות האלה, זה ממש לא משנה. הם סומנו, הם מפריעים למנהיג העליון לנהל את העניינים שלו בלי שמישהו יפריע לו, וזה לא רק שהם נרצחו, זה לא רק שהם נחטפו, זה לא רק שמקצתם שוחררו ואחרים נרצחים as we speak, או לפחות נמקים שם, או מה שזה לא יהיה, הם משלמים את המחיר על המחיר, הם משלמים ריבית על ריבית על ריבית. ואני מרגיש שמילא האלה שלא לוקחים אחריות, דבר גם עליך, so to speak, עלינו, על המערכת, אנחנו מדברים, אתה יודע, גם הפרשנויות שלך וגם של כל האחרים, מתעסקים בפרטים ושוכחים במידה רבה מאוד את ה נפשות שמאחורי הדברים האלה, את הילדות האלה שנשארו שם, את התצפיתניות, הקשישים, האנשים שנשארו, אותה משפחה אומללה שאנחנו לא רוצים לחשוב מה קרה להם, שכנראה הם לא איתנו כבר, משפחת הג'ינג'ים האומללה הזאת, ביבס. אני לא מצליח לחיות בתוך הדיסוננס הזה. המערכת חיה עם זה כאילו
אז
כלום, מה קורה?
זה נבלע בתוך השוק הכללי של האירוע הזה. זאת אומרת, בסוף האירוע הוא עצום, רגשות האשמה כל כך גדולים, שאני חושב שהטרגדיה של החטופים היא בכל מקום. אתה הרי מסתובב בארץ, אין מקום שאתה מסתובב בו ואין את הכרזות האלה של תחזירו אותם הביתה, וזה גם אנשים ספציפיים. אתה רואה את זה על סטיקרים על מכוניות, עם השם והתמונה של בחור צעיר מהמסיבה, או חיילת שנחטפה מנחל עוז. זה מלווה הרבה אנשים. טוב, אני מסתכן בזה שתחשוד בי שזה סיפור בנוסח המלצריות של ריקלין, אבל לפני שעתיים שלוש התקשר, סימס לי, ואחר כך דיברנו, קצין בכיר במילואים, מי שפיקד על יחידות מיוחדות, והוא השתחרר משירות ואמר לי, אני מנסה להבין, תסביר לי אתה למה הסיפור של החטופים לא תופס יותר.
בבקשה.
אז זו אותה
לא,
שאלה, אז
לא
אני חושב
תאמנו, לא
שבסוף,
תאמנו.
כן, אני חושב שאנחנו בסוף כולם עדיין שואלים את השאלה הזאת, אני חושב שיהיה איזה רגע בועזיזי, אני לא
מה,
מייחל לו כמובן, אבל...
אנשים אומרים, המדינה לא תחזיק, הממשלה לא תחזיק, לא יישאר פה
אבל
אבן על אבן,
בינתיים זה
אם
מעשי,
כולם
כי יש
ירצחו.
פה, כן, אבל
הרי כבר ראינו דברים יותר גרועים.
יש פה איזה ציניות מצד אחד, ואיזה הרגלה מצד שני, אנחנו הצפרדע בסיר. הרבה
לגמרי.
דברים היו בלתי אפשריים. היה עולה על דעתך, אני הולך למשהו זניח לחלוטין, אבל ציוץ כמו נער הפלא שם, נתניהו ג'וניור, ששואל השבוע מי מממן את
מי מממן את זה?
המאבטחים של גנץ,
כן.
זה דבר מדהים, אבל
כן.
הכל הוא כל כך, אתה יודע, שחור הוא לבן ולבן הוא שחור, והכל מהמקפצה, אז אתה
כן.
מתרגל מפעם לפעם לאירועים יותר ויותר ביזאריים.
כן, טוב, ברור לי שלא אתה הכתובת לדבר הזה ואתה עוסק בזה ברמה היומיומית. ניסיתי, התלוצצנו קודם וניסינו לספור ביחד כמה מילים כתבת במצטבר בחמישה חודשים האלה, והמספרים באמת נמדדים בעשרות אלפים,
יותר
אבל זה
מדי.
המקצוע, זה המקצוע, ואלטרנטיבות גרועות יותר, שנינו יודעים. אבל בגלל שזה המקצוע, ובגלל שאתה יודע שאני לא מתבייש לשאול שאלות שלא תמיד נוחות לנשאלים, אני אציק לך במשהו ש... אני אצטט לך צמד מילים ששמעתי גם ממך, לא פעם, לא פעמיים בשיחות שלנו, קיימנו כמה וכמה שיחות בשנתיים, שלוש האחרונות, כמה שזה יצא. תגיד לי, איך כולנו נשבנו בצמד המילים החמאס מורתע? איך זה
לא, זה
קרה?
אני לא חושב, זה אני לא חושב ששמעת ממני
אני חושב
יותר
שכן,
מזה
אבל
שהצבא
לא,
חזר.
סליחה, אני אדייק. שמעתי ממך שאחרים אומרים.
כן, תראה, הצבא הלך על התזה הזאת. קודם כל נתניהו, אחרי
ודאי.
כל מבצע, עופרת יצוקה הרי הוא הופיע ואמר שאצלו לא יהיו דברים כאלה כמו אולמרט והוא יביס אותם. אחר כך היה עמוד ענן והיה צוק איתן, שאחריו היו שנים יחסיות של שקט, ואז המון מבצעים קטנים ואז שומר החומות. היו חמש או שש פעולות גדולות כאלה שצהל לאורך השנים, ופעם אחר פעם נתניהו הופיע, וכמו הוא עשו גם בנט ולפיד, כל אחד והמבצע שלו,
נכון.
שכחתי את השמות, וכל פעם הכריזו אחרי זה שחמאס מורתע ומוחלש, ואנשי אמ"ן והרמטכ"לים נתנו את החותמת המקצועית שלהם, אביב כוכבי יציין בזה במיוחד. אני אגיד להגנתי שבכל הפעמים האלה אני סירבתי לקנות את הכרזות הניצחון ולא קניתי את המורתע ומוחלש. איפה כן טעיתי? טעיתי בהרבה דברים, גם כתבתי עליהם בעיתון מאז. טעיתי בחוסר הבנה של העוצמה שפיתח חמאס ושל הנחישות שלו והרצון של סנואר לעשות את זה by hook and by crook, לעשות את זה בכל מחיר ולא משנה. אני חשבתי כמו רבים אחרים שהוא באיזה דיסוננס בין המוקאוומה, ההתנגדות, לבין הצורך לדאוג ל-2.2 מיליון איש שקמים בבוקר וצריך
לבסס
שיהיה
את
להם מה
כוחו
לאכול.
הפוליטי
התברר שזה
והשלטוני
מעניין לו
וכל מה שדיברנו עליו.
זה מעניין לו את קצה הזרת, זאת אומרת הם יכולים למות מבחינתו כל עוד הם משרתים את המטרה ההיסטורית שלו. אז אלה מקומות שטעיתי, ויש עוד טעות שהיא טעות שחלקה מעולם הרגש או עולם המוסר או איך שתרצה לקרוא לזה. אני מודה, שנים על גבי שנים עוד מפרשת, אתה יודע מה זה, אחורה אני מ-82, אבל בוודאי מ-2006 וסיפור הסלוקי ו-60 השעות האחרונות, שיש לי רתיעה עד רמת הדאגה חרדה, ממהלכי תמרון קרקעיים שלנו בעומק שטח האויב, שאתה יודע איך זה מתחיל ואתה לא יודע איך זה נגמר. הפחד הזה מהתמונות של בחורים צעירים מתים, מה שאנחנו רואים עכשיו, לשמחתנו זה כבר, לא לשמחתנו, אבל להקלתנו זה טפטוף כבר ולא מבול שהיה בהתחלה, זה תמיד ילך על הימים. הוא כנראה גם ילך על נתניהו, הוא הסביר את זה הרי פעם אחר פעם, ופה ושם בשמאל אפילו קשרו לו שבחים על הזהירות שלו.
בדיוק, תמיד אמרנו
אז...
שהוא הזהיר והפחדן.
נכון. עכשיו מסתבר שזה היה לזה כל מיני סיבות וכל מיני שיקולים, לא כולם נקיים, ושהוא טעה פה קונספציה שלו יותר משל כל אחד אחר. אז במחוזות האלה, כשהיו אנשים כמו בנט או ליברמן, שב-2014 רצו כיבוש הרצועה וחיסול סינואר, אני אמרתי לא, 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 זה מסוכן מדי, זה הסתבך, חוק ההשלכות הבלתי צפויות, אנחנו עלולים לשקוע שם, הרבה דברים אחרים. בדיעבד, כן, נראה שעדיף היה להתעסק עם זה ב-2014, כשעוד לא היה את המערך העצום שלהם. אבל יש גם שאלה של לגיטימציה, הרי בסוף לא היית מקבל, לא את התמיכה הבינלאומית שקיבלת מביידן עכשיו, וגם לא את ההסכמה בציבור הישראלי לפעול, בלי האסון המזעזע הזה. אתה לא
ותכלס
היית
גם לא
נכנס
היית
אליו.
יכול לנהל את זה על פני איקס חודשים,
נכון, נכון.
ולהגיע לכל המנהרות שחלקן לא
אבל
היו גם
תמיד,
אז באותו רגע.
אלה התקלות שלי ואלה הטעויות שלי, ואני מנסה להצביע עליהם בפיכחון ובאינטגריטי ככל שאני מסוגל להם.
לא ניסיתי
אני לא
לשים אותך
חושב
כאחראי.
שקניתי, אני לא חושב שקניתי את השטות הזאת של זה. אני חשבתי שלשעה אחרת, שלשני הצדדים אין אינטרס, שבשביל מה לחמאס להיכנס לאירוע כזה, ושגם ישראל לא רוצה, וחשבתי שאולי אפשר עוד יהיה לגלגל את הכדור הזה עוד קצת, אבל בסוף, כל השיחות שלנו בשנה לפני, על מה דיברנו? דיברנו על סערה מושלמת, דיברנו על סכנת
זה
מלחמה,
נכון.
כתבתי את זה פעם אחרי פעם, ומה הסתכלתי? הסתכלנו או לגדה, קשרים של הר הבית ולהתפרצות בגדה שחמאס יודד מהרצועה,
מרמדאן לרמדאן.
או לחיזבאללה, אחרי מגידו, אחרי דברים אחרים.
נכון.
ואז זה הייתה תמיד במקום השלישי, כי אמרנו, שם אין להם אינטרס.
אגב,
אז
זה באמת
לא
היה
אתה מנקודת המקום.
תמיד הפוטנוט של סוף השיחה. אוקיי, ומה
נכון.
קורה בדרום?
בינתיים לא הרבה,
מזל
אבל...
נעימה.
כן.
סוג של.
זה, אגב, זה
כולם
מעיד על
התאהבו.
גבולות הדמיון גם. זה מעיד,
כן,
אני
כן.
חושב שזה מעיד על גבולות הדמיון שלי, לא רק של אנשי המודיעין, זאת אומרת,
לא,
בסוף,
לא, של כולנו.
שאני...
מירה, בתכלס מירה ראה את זה. אגב, גם ליברמן, בנט, או
כן, הציבור.
אתה יודע מה, אפשר ללכת אחורה עד לבוגי יעלון, שאני לא בטוח שהוא נקי בעניין הזה, כי הרי זאת הייתה הקונספציה שלו בלבנון, עשור
אפשר,
קודם,
כן,
אז
יחליט, כן.
שיחלידו בדיוק. אבל אחרי שאמרנו את כל זה, ואנחנו שוב חוזרים 5 חודשים אחורה, אבל בעצם זה לחזור כמעט 2 עשורים לאחור, לאורך כל... הרי זה יכול היה לפרוץ בכל רגע נתון, בהחלטה של סינואר או של מישהו אחר, בשעת כושר מסוימת. תשמע, אחרי כל החודשים האלה, ואחרי אלפי השיחות שניהלת, ועשרות הסיורים והביקורים, וכל מה שאנחנו לא נדבר עליו, איך יכול להיות שהצבא פשוט לא היה שם? בוא תנסה, פעם ראשונה שאנחנו מדברים מאז שפרצה מלחמה בהקלטה, תגיד לי איך יכול להיות שאף אחד לא חיכה לפלישה הזאת.
יש פה שכבות על גבי שכבות של כישלון, אני מחלק אותם לכמה דברים. יש את השכבה העליונה שהיא הקונספציה שנתניהו בראשה, הבידול בין הרצועה לגדה, חיזוק חמאס על חשבון הרשות, זה משרת אותנו, הרשות היא האויב האמיתי כי היא רוצה two state solution, מזה אנחנו מפחדים וכולי וכולי. ופה נתניהו גם מסביר את עצמו די ברהיטות, גידי וייץ מצטט היום כמה מהאמירות האלה בהארץ על פני השנים, זה מאוד ברור, ופה אבי אבות הקונספציה של נתניהו עצמו, כולל השקרים והמריחות לציבור, כמה מצבנו טוב, וכמה אפשר בכלל את הסיפור הפלסטיני, לדחות את הסכסוך, לבעוט את הפחית במורד הדרך, ומעלה הדרך, והדברים איכשהו יסתדרו, בינתיים נעקוף אותם, נביא שלום עם בחריין ועם...
הסכמי אברהם, מי סופר את
ועכשיו עוד
הפלסטינים?
מעט סעוד. תראה, שבוע לפני, יש ידיעה של אמיר טיבון ושלי, שאנחנו מצטטים את רון דרמר בשיחות, אומר ש-the mayor, או אני מדבר באנגלית, the mayor of Ramallah doesn't get to decide. זאת אומרת, אבו מאזן, ראש עיריית רמאללה, לא יחליט. אז ראש עיריית רמאללה לא החליט, אבל ראש עיריית עזה דווקא החליט באבוהה בהקשר הזה, ופעל אחת הסיבות שלו, כנראה הייתה כדי לשבש את הנורמליזציה ואת ההתקרבות הישראלית-סעודית. אז זה עניין אחד. העניין השני הוא המחדל המודיעיני המסמר השיער. והרי שם חלק מהדברים היו פרסומים שלי, פה ושם גם פרסומים של קולגות ושם מתחרים, והתמונה מתחילה להתבהר. זאת אומרת, בסוף יש פה המון המון לקונות, המון פערים באופן הכיסוי שלנו את מה שקרה בצד השני, אמן ושבק בעיקר זה יושב אצלם, זלזול מסוים באויב, חוסר הבנה שלו, הרי המצגת המפורסמת, התוכנית האופרטיבית של חמאס, הייתה אצלנו ב-22, שנה ומשהו לפני, אבל לא עשו איתן מה שצריך היה לעשות, לא פיתחו, זה נקרא בשפה המקצועית מודל התראה, לא בדקו כמה מהדברים האלה מתגשמים בהמשך באופן כזה שסופו יהיה מלחמה. איפה פה חלק מהטעות? ההתעסקות עם זה, אנחנו הסתכלנו עליהם כאילו הם אנחנו, זאת אומרת, לצהל יש תוכניות אופרטיביות, אתה מתאר לעצמך גם אני מניח כיבוש ביירות, אבל אתה שם את זה כאיזה מצפן לבנות את הכוח, אתה לא מתכנן מחר בבוקר לעשות את זה. ארגון טרור חושב אחרת, what you see is what you get, הם בסוף הם תכננו את זה ואכן יישמו. וכאן יש גם את הסימנים המעידים של הלילה שלפני, פרשת הסימים שערוץ 14 הפרו איתו צנזורה ברגל גסה ועניינים אחרים. אבל היו פה סימנים מעידים והיה פה עיוורון, ליקוי מאורות, שלטעמי עולה על יום כיפור, גם התוצאות ההרסניות
עד
שלו.
מה היית עולה על יום כיפור? גם אין לנו שום באפר זון, וביום כיפור לא היו אזרחים
לא
בתעלה?
אזרחים, לא נשחטו אמהות וילדיהן בממ"דים, לא סימסו מה...
בדקתי אגב, בשבוע הראשון הלכתי לבדוק בכתובים, ביום כיפור נהרג או נהרגו אחד או שני אזרחים,
יש את
גם כן
הירי
בתאונות
הפרוג
כנראה.
לרמת דוד, ירי הפרוג לרמת דוד, וקצת ברמת הגולן אולי.
כן, אגב, זה מצחיק, באנקדוטה, אני הייתי אז תלמיד תיכון צופה אש, והייתי כבאי מבצעי, כי כל הכבאים גויסו, וכשירו את הפרוגים לכיוון רמת דוד, חלק מהם פגעו בקיבוץ גבת, שזה היה ממש ליד, ואני נסעתי חיל הפרשים בגיל 16, 15, 16,
חוויה
לכבות את
מבצעית
השריפה.
ראשונה.
הייתי
כן.
חייל, כמעט,
כן.
אבל זה באמת לא מענייננו כרגע.
אז זה,
כן.
לזה צריך להוסיף את הכשל ההגנתי, של תפיסת ההגנה שקורסת. אתה זוכר את נתניהו ואחרים חונכים את המכשול של המיליארדים
או, זה
הכלכליים?
השאלה הבאה שלי.
שאגב, מול מנהרות הוא הועיל, רק שחמאס הסתכלו על זה, אמרו, אוקיי, מעניין מה, חסמו לנו
שזה
את
לא אומר שום
המנהרות.
דבר לגבי שופל שפשוט
אז
עולה על
אני
הגדר
כאילו
ונוסע.
אומר את, כן, אני אומר את זה פעם אחרי פעם. אנחנו התעסקנו במיליון דברים אחרים, ובשיח על פריפריות מול המרכז ב-8200, ובשאלות הדתיות, ובשאלות של קידום נשים, אני לא מזלזל באף אחת מהסוגיות האלה. היו לנו מיליון דברים. אבל אדון סינואר, הוא לא הקים תזמורות נוער בח'אן יונס בזמן הזה, ולא פתח מרכזי תרבות בעזה, למרות שהיו שכונות בעזה יותר טובות ממה שחשבנו. הוא התכונן לזה, הוא התכונן לרגע הזה 12 שנה. וזה מה שהם עשו, והם תכננו את זה בצורה. הלחימה שלהם, אגב, לא הייתה ברמה גבוהה,
אז
ועל
אני,
תקופת
אז
הטרור
אתה יודע...
דיברנו, אבל הם עשו תוכנית מעולה, והתוכנית הזאת התבצעה. עכשיו, כשאני מנסה בסוף, אני
אגב,
חוזר.
התבצעה על פי התכנון שלהם, או שהם הופתעו מזה
הם הופתעו מהחולשה
שלא היינו שם
שלנו
בכלל?
ומההצלחה שלהם, אבל חלקים גדולים קרו לפי תוכנית. זאת אומרת,
כולל
הקצב
הטבח,
שבו...
כולל האונס, אתה חושב שזה היה חלק מהעניין?
יש אינדוקטרינציה, אני לא יודע אם הייתה הטפה ברורה, יש אינדוקטרינציה למעשה אכזריות, זה ברור לגמרי, יש המון עדויות לזה. הסיפור של האונס, אין ספק שהיו מעשי אונס, השאלה באיזה היקף, האם זה היה כמדיניות מראש או לא. יש טענה שזה ברח להם, אני לא בטוח. אני חושב שהיה פה, מה שאתה רואה גם בספרי לימוד ובדברים אחרים, וגם בנחקרים כשמגיעים לפה, וחלק מזה מגיע אלינו, הרי אנחנו קוראים את הטקסטים הללו, אתה רואה שהכוהני דת שלהם, ושם זה הרי מאוד מאוד ניכר, הרובד הדתי כמובן בפעילות של חמאס כארגון אידיאולוגי דתי, יש מהלך שכל הזמן נועד להקטין את הישראלים ולתאר אותנו כחיות. ואז זה מצדיק כל מיני דברים. אני מניח שהיה בצורה קצת יותר מוסווית, כי זה לא דבר שהם מתגאים בו, אתה רואה גם את המאמץ שלהם עכשיו להתכחש לסיפור הזה. הם לא מסתירים את הרצח, את האונס פתאום לא נוח להם. אבל בכל מקרה, אם אני חוזר לעניין עצמו, בסוף מה שקורה שם זה שצהל גם ושב"כ גם בלילה עם הסימים והדיונים אצל ראש שב"כ ורמטכ"ל וכולי, על מה הם חושבים, הם מורידים את צוות התקילה המפורסם. עכשיו המספר, אני לא יודע מה המספר, אז בואו ננחש, 10 עד 20 איש נגיד. אתה לא מוריד 10 עד 20 איש, לוחמים מובחרים, מיטב הלוחמים של שב"כ, אם אתה חושב שיהיו לך המונים על הגדר. אתה חושב שייכנס איזה כוח ממוקד, ויעשה גלעד שליט, כמו ב-2011, יפתיע, יחטוף 3 חיילים, ייכנס לקיבוץ, כבר אין בתי ילדים, אבל ישתלט על איזה, על חדר אוכל. זה מה שאתה חושב. אתה לא מזהה את הדבר הזה. ופה יש פה כשל נורא בהבנה, ו... מעט מאוד חיילים שנשארים שם. עכשיו יש דיון שלם, בעיקר
הדממה,
בפיצמון.
שמעתי שהייתה הדממה, עוד
כן,
אחד.
חלק מהסיפור הזה, זה באמת גם, יש איזה שינוי באופן שבו חילקו את החופשות. אם פעם, מה שאתה ואני זוכרים, לא יצאו בשבתות שלך כשאתה במילואים או בזה. אתה יוצא כשאתה יוצא, יוצא ליומיים שלושה, ונשאר תמיד איזה ברזל
גם
כזה.
הסדק של שבת,
אז
סליחה, במילואים,
הורידו.
כשהיינו בבטשים, הסדק של שבת לא היה שונה מהסדק של יום חול.
אז פה חל כנראה פיחות גדול, יחד עם כל הדברים אחרים, כמו נורמות של כוננות עם שחר ודברים אחרים שאתה זוכר. והתוצאה של העניין הזה, אני לא יודע לחתום על המספר, אבל מה שאותו חבר כנסת שלא שמעתי על שמו קודם, הקינלי טורפז, שמתברר שהוא סגן אלוף במילואים באוגדת עזה, הוא אמר
כן,
בשידור, וזה תפס
יש
את
עתיד, כן.
אוזניי, הוא דיבר על 400 לוחמים ו-12 טנקים. אני לא יודע להגיד מה המספר המדויק, אבל הוא לא מאוד מאוד רחוק מזה, ולא הרבה יותר גבוה מזה. עכשיו, פה יש את הדיון הנוסף על פלגות העתודה, גם אני כתבתי על זה, גם רועי שרון, נבקובוביץ' וכולי. אלה שתי פלגות קטנות יחסית של אגוז. האם זה היה משנה את התמונה
אתה
לחלוטין?
מדבר
האלה
על אלה שהוא
שהזיזו
סבור
אותם,
שלשלחו אותם
לחווארה,
לחווארה. כן.
הם היו באזור עתודה בפיקוד דרום, ועברו להיות עתודה בפיקוד מרכז. האם זה היה משנה את התמונה לחלוטין? בשעות הראשונות, כל חייל היה חשוב, זה לא היה עוצר את זה לגמרי, אבל...
עזוב, שכל החיילים והחיילות, קודם כל חיילות לא היו חמושות, ישבו קו ראשון,
אז בואו
או
נוסיף
קו
פה,
קדמי יותר.
בוא אני אוסיף פה למכאוביך, אוקיי? יש לך מלטים שהם לא חמושים, אין מלטים חמושים באזור, חסרים מסוקי אפאצ'י.
הבלונים
יש פה
שפרחו ולא
סימנים
חזרו.
בלילה, בבלונים יורים קודם. והדבר הנורא ביותר, שעוד שמעתי בניחום אבלים בכפר עזה בשבוע הראשון, אצל ניצולי כפר עזה, הוא סיפור כיתות הכוננות, שאני, חוזרים למחדליי, הנה דבר שלא כתבתי עליו מספיק, אני לא, זה נשאר אצל כתבי דרום, זה בסוף היה מין פינת הכיתור של כתבי הדרום במהדורות, ואני לא התעסקתי עם זה מספיק, הסיפור מצוקת הרבש"צים וכיתות הכוננות, העיסוק האינסופי בזה, לא, הצבא לא טיפל בזה ברצינות המספקת, והדובדבן שבקצפת, כמובן הפוך, התרעילה שבראש ערימת הזוועות, זה סיפור הנשק. הרי מה קורה בכפר עזה? יש לך באיזשהו שלב מראיינים את ישראל שומר, מפקד אוגדה, איש מאוד רציני, שמפקד אוגדה בצפון. הוא היום כבר חודשים מפקד אוגדה בצפון. רוצה הגורל, ואותו שומר הוא תושב כפר עזה. הוא בבית, הוא קילומטר מהגדר, ואין לו נשק ארוך. הוא יוצא
נשקים סגורים
לקבל,
בנשקייה,
הוא
נעולים.
יוצא לקדם אותם עם סכין קומנדו שהוא לוקח מהמטבח שלו. עכשיו, האחרים, מה קורה, מה הטרגדיה בכפר עזה, וזה חוזר עצמו ביישובים אחרים. פיקוד העורף חושש מגנבות שהולכות בכלל לפשיעה בציבור הערבי, ואסור לישון עם נשק ארוך, עם M16, בדירה שלך, בשיכון הצעירים, שהיא קילומטר מהגדר. וכשהם רצים לנשקייה, זה מטורף,
עוצרים אותם.
שוב השערות צומרות. אז מחכה שם חמאס, הם אספו מלאם והם יודעים, מחכה כוח של חמאס וקוצר את כל מי שמגיע עם אקדח לנשקייה. ואז אתה שואל את עצמך, למה בכפר עזה חוטפים יותר? הרי הם לא היו אמיצים פחות או משהו, הם נלחמו כמו בגבורה. איפה מצליחים בכל זאת להתמודד? באותם יישובים שיש עוד 5 דקות של התראה, שכבר שומעים שמשהו איום ונורא קרה בכפר עזה בנתיב העשרה,
זו
ובארז הם
המבחן של
מתנהגים
כביש 532.
כן, ומתנהגים
מהצד הזה או מהצד הזה, מערב או
אין
מזרח.
5 דקות, זה יכולה להיות כיתת כוננות שכוללת חבר'ה בני 70, רכז הביטחון השוטף של מגן, שכולם מתארים אותו כגיבור, הוא איש בן 72, הוא נפצע קשה גם, אבל זה היה מספיק כדי לארגן את האירוע הזה ולהתמודד.
יותר מזה, דיברת על כיתות הכוננות של שמורכבות מהאזרחים, מהתושבים. ב-2016 התחילו להוציא, אני לא יודע אם השלימו את ההוצאה, אבל היו יישובים צמודי גדר, אני לא זוכר כמה, 7 או 8 כאלה, שהיה בהם כיתות צהליות באופן קבוע.
נכון.
ובאיזשהו שלב,
שינו את
כשהתחילו
הקונספט.
להקים את המכשול, או באיזשהו שלב בהקמת המכשול, החליטו שלא צריך, ופשוט הוציאו אותם משם. שזה גם כן מסוג הדברים, זה גבול, זה גבול מול גבול עוין, זה עיוורון שאני לא מצליח להבין, באמת, אתה יודע, אני, כשאני חושב למשל על עזור עכשיו את חליווה, שזה סיפור שעוד התברר, אני לא רוצה להיכנס לשמועות לגביו, ולא רוצה, לא יודע מספיק בשביל להגיד.
לפחות חלק מהשמועות הם גם רשע ורעל, אני לא בא פה לך.
אני משוכנע, אבל מכיוון שהוא, מה לעשות, היה עדיין ראש אמ"ן המכהן, אז הוא יחטוף את זה.
ברור לך
אבל אני
לגמרי
מסתכל
שגם
על
הוא
הרצי
פה.
הלוי, בסך הכל דיברנו עליו לא מעט, עוד לפני הרעש הגדול הזה, והוא נכנס לצבא ש... היה בדילמה מטורפת עם הקטע של הפסקת ההתנדנדות והמלחמה בהפיכה המשטרית, וירש רמטכ"ל מאוד דומיננטי, אבל מהכיוון שעליו דיברנו כרגע, ברמה של האלקטרוניקה והדיגיטציה והמכשול החכם והמקלעים האוטומטיים ואלה ואחד דברים, שגם היה זה שיחד עם נתניהו חנך את אותו מכשול מפואר והכל. עד כמה באמת הדבר הזה שנקרא המודרנה, השתלטה על מי שקיבל את ההחלטות בצבא. אפרופו, כוכבי הוא הדוגמן של הדבר הזה, אבל זה רק הוא?
אז שוב, אני דיברתי על זה בכמה הזדמנויות. אני בתחילת המלחמה קיבלתי איזו החלטה לעצמי, שלהבדיל מניסיוני באירועים קודמים, אני פחות מסמן פה פרסונות כאשמים. יש אחראי מרכזי שהוא נתניהו, יש חלוקת אשמה ואחריות עם כל הגופים שכשלו, ובראשם צה"ל, אמ"ן, פיקוד דרום ושב"כ, ואני פחות עכשיו מחטט במי אמר מה באיזה פרוטוקול, כי גם אני יודע, כמי שחקר את זה בעבר, למשל את לבנון השנייה, כתבנו, עם יששכרוף, כתבתי ספר של 500 עמודים על העניין, אתה מכיר את הרשומונים האלה, ואתה מכיר את הסטנוגרמות, וכל אחד מחזיק משהו אחר. אני זוכר את נתניהו מנופף בסטנוגרמות של דיונים ערב צוק איתן, אפשר לעשות עם זה הרבה מאוד משחקים, והתקשורת כמובן נופלת בזה פעם אחר פעם, בגלל הפיתוי של להביא משהו חדש, ובלעדיות וכולי. הסיפור עם הטכנולוגיה, יש פה תופעה תרבות ארגונית של שנים. זה נכון שכוכבי כאדם שהוא חדשן בהווייתו, איזה סוג של הייטקיסט בכלל, התאהב בזה, ואתה ראית את זה באמן, הוא איש של מהפכות, הוא תמיד אהב לפרק ולהרכיב ארגונים. וברוחו ובצלמו בונים את הצבא בשנים הללו, הרבה אנשים גם מתלהבים מזה. עכשיו, לצד העובדה שהוא איש מבריק, הוא גם אדם שמאוד מאוד השליט חשיבה אופטימיסטית. יש את הסרטון המדהים שלו שבו הוא מדבר כמה שבועות לפני שהוא מסיים ב-INSS, הוא אומר שהנוח'בות, כוח העילית של חמאס, פחות או יותר הלך הביתה, כי כבר אין מה לעשות אחרי שהרסנו להם את המנהרות. זה היה להישגיו בהישגיו בשומר החומות. אז זה סוג החשיבה שהושלט במידה רבה, והיה שם המון המון חשיבה קבוצתית, שאתה מכיר את הצבא מימיך כאיש מילואים, שתמיד האדם הבכיר ביותר בחדר או במחנה, כולם נכנסים לדיון עם הדעה שלהם ויוצאים עם דעתו. בסוף זה מאוד מאוד מקובל שם, וזה מה שקורה. והטרגדיה, אני אומר את זה בצבעים קצת אולי גסים מדי, הטרגדיה של הרצי הלוי במידה רבה, זה שהוא נכנס למלחמה אחרי פחות משנה בתפקיד עם הצבא שהשאיר לו כוכבי, בלי שהוא הספיק לעשות שינויים שחלקם לפחות נדרשו. ומצד שני, 9 חודשים שבהם נתניהו ימלל אותו לחלוטין, זאת אומרת, הטריף את הצבא עם
ולא
סיפורי
מוכן לשמוע אותו בכלל,
הפיכה,
לזכור,
נכון, עם
לזכור
סיפורי
מה
הפיכה
קרה שבועיים
משטרית.
לפני
אני
המלחמה.
מזכיר לך את הציטוט המופלא אצל עמית סגל, שעדיף לסגור 2 טייסות ובלבד
כן.
שמרות הממשלה תגבר.
כן.
איפה היינו בלי 2 הטייסות האלה עכשיו מול חיזבאללה?
כן.
אתה יכול לנחש. אז זאת הטרגדיה של הלוי, זה לא מזכה אותו. ולפעמים דברים מאוד מאוד רעים קורים במשמרת של אנשים טובים. הלוי הוא בסוף, הוא איש מצפוני, אבל זה ילווה אותו עד יומו האחרון, זה ברור לחלוטין. זאת אומרת, אתה רואה, אני ראיתי את האיש, יצא לי כמה פעמים לפגוש אותו מאז. אתה רואה אדם שברור לך שהצלקות הרגשיות הן פה על הנצח. אתה יכול להרגיש את זה על נתניהו?
אני יכול לחשוב
למעט זה
על...
שראית שהוא היה בהיסטריה
לא.
בשבועות הראשונים? אין, זה ברור.
נתניהו לקח לו שבוע לחזור לחיים, הוא היה מת מהלב. כתב עמית שלך כמה פעמים, אנחנו יודעים שהוא חוזר על זה הרבה, אבל אנחנו יודעים גם גידי בייץ, אבל בעיקר משגב, שמתעסק בלתאר
כן,
את מצבו של נתניהו בשבוע הראשון, בוודאי
וכל
באותה
זה,
שבת.
כל זה תוך חוסר יכולת מוחלט להביע אמפתיה לכאבם של אנשים שלא
זה
קוראים
בכלל לא
לרצח.
קיים אצלו, שזה דבר בכלל מדהים, ואתה אחראי, אתה לא, אתה מפקד העליון, so to speak, נכון שאנחנו לא ארצות הברית, אבל עדיין אתה אחראי על חייהם של 10 מיליון, ובעיני רוחך של כל היהודים, בכל ההיסטוריה העולמית, בכל מקום בעולם. אבל זה נתניהו, לא נתעסק איתו כרגע. כמה שאלות מהירות לגבי הלחימה עצמה. תקשיב, אני מבין שהמלחמה הזאת הייתה שונה באופן כמעט טוטלי מכל מה שידענו אי פעם, כולל לבנון הראשונה, השנייה, כולל כיפור בוודאי וכן הלאה, כולל המבצעים הגדולים שתמיד היו מאוד מאוד מקומיים וממוקדים. זה 5 חודשים, נניח 2.5, 3, בעצימות גבוהה של הבב, של לוחמה, לשב, לוחמה בשטח בנוי 24/7, על חודשים. הצבא הגיע מוכן לדבר הזה כמו
לא, בוודאי
שאפשר היה
שלא.
לצפות?
בוודאי שלא. תראה, יש המון דברים שלמדו תוך כדי, וצריך להגיד גם שמבחינת היכולות, אמנם מול אויב נחות בסך הכל, באמצעים שעומדים לרשותו, מבחינת היכולות, התמרון התקדם לא מהר, אבל יותר טוב, יותר אפקטיבי ממה שחזו אנשים כמו...
אולי בגלל שהחמאס נסוג ולא העמיד את
חמאס
כל
בהתחלה...
הכוח שלו מול
חמאס
החסימה?
בהתחלה התנהג כמו צבא טרור, זאת אומרת הוא נלחם במסגרות מאורגנות יחסית, אבל אין מה לעשות, כשאוגדה של צה"ל מתמרנת בתוך השטח הזה, אהוד ברק תמיד היה אומר את זה, אין מסגרת אחרת, אולי חיזבאללה, אני מקווה שזה לא ייבחן, אין מסגרת אחרת באזור שיכולה לבלום את ההתקדמות, אם צה"ל רוצה להגיע למשהו עם מעילי רוח והטנקים והנגמשים.
והנכונות לספוג פגיעות בידיעה שמדובר
כן.
במלחמה, ולא במבצע שאתה חס על כל טנק.
ותחושה
אנחנו
של
יודעים את
מה
זה.
שקורה עם צדקת הדרך, זה היה חלק מהסיפור, היה פה גם רגשות נקם כמובן, וישראל נכנסה בכל הכוח. מה שקרה הוא שבאמת גדודים שלמים של חמאס וחטיבות התפרקו, אבל זה לא אומר שהם הפסיקו להילחם טוטלית, הם לא נלחמו בעוצמה שחזינו, ולכן גם היו למזלנו פחות הרוגים ממה שחששו ממנו. אבל מה שראית זה שאיך הם מתפרקים בהדרגה לחוליות קטנות, הם חוזרים למוד של גרילה. יוצאת חוליה עם רחפן, סורקת את השטח, רחפנים קטנטנים, ואז מקבלת תמונה, מבינה איפה נערך גדוד המילואים שהגיע למחנה פליטים אתמול, ומתחילה לחפש יעדים. פה יוצא מישהו מאיזה פיר ויורה RPG מ-30 מטר, פה מצמידים מטען עלוקה לאיזה דלת של נגמ"ש, אולי לא נסגרה כמו שצריך, שם הצלף יורה, פה שולחים אזרחים כדי להציק לחיילים ולייצר חיכוך. כל הדברים האלה נעשים, ולכן אנחנו מדממים. למזלנו, הדימום הזה הוא כרגע, נכון לשעה שאנחנו מדברים, הוא פחות גרוע מכפי שהוא היה לפני כמה שבועות, אבל הלחימה מאוד הצמצמה. מה הבעיה של הסיפור הזה? שאתה, אם היית אומר, מדבר מונחים צבאיים, עימות מול צבא מצרים, היית אומר שחיסלת שליש מהכוח הצבאי של צבא מצרים, אז היה כבר כניעה והתפרקות. שם זה
לא, הייתה
הקרב
הפסקה, לא
המוביל
הייתה,
שלהם.
בוא
אתה
נגיד
במגרש...
אני, אתה יודע, בוא לא נדבר במונחים של ששת הימים,
כן.
הייתה התכנסות להפסקת אש בצמצום הפסדים של שני הצדדים.
כן, אז
אוקיי.
פה זה לא, הם לא בורחים, משאירים את הנעליים, הם עוברים
בדיוק.
לדירת מסתור אחרת, או יורדים דרומה בין האזרחים, או
יפה,
יורדים
והם
לקיר
יחזרו
ומחכים עוד
בשנייה
פעם.
שאנחנו לא נהיה שם, הרי אנחנו
בוודאי,
יודעים
אתה
את
כבר
זה.
רואה את זה, אתה כבר
אנחנו
רואה
רואים,
את זה בצורה
בדיוק,
רצינית.
בדיוק. השאלה, וזו זאת השאלה השנייה שהתכוונתי לשאול מיד עכשיו, אוקיי, אנחנו לא נישאר שם. עזוב עכשיו את הפנטזיות של כל המשיחים ושל נתניהו בראשם וכולי וכולי וכולי. הרי בסופו של דבר ייקח עוד חודשים, אנחנו לא נשלוט בעזה, אנחנו לא נוכל לנהל את עזה. צריך יהיה למצוא פתרונות בינלאומיים, כי אנחנו לא נמצא את הפתרונות האלה, ליישב מחדש את כל המאות האלפים האלה שאין להם בתים עכשיו ואין להם תשתיות ואין להם שום דבר. מה בפועל מדינת ישראל, כמו שאתה מכיר אותו מהצד של הצבא, חושב שאפשר יהיה לעשות מול אותו חמאס, מול אותם גדודים, בפיקוד לא חשוב של מי כרגע, נניח שיגלו את סינואר, נניח שרוב
לא
הבכירים לא
יודעים.
יהיו שם,
כן.
מה מחר, מה בעוד שנה, מה בעוד שנתיים?
תראה, הם, כשאתה שואל אותם ומנסים להציג לך את הפרצוף הכי אופטימי שהם יכולים, הם אומרים לך, גם בגדה לא הייתה הכרעה אף פעם. הייתה חומת מגן ב-2002, יצאנו אליה אחרי 130 הרוגים, 135 במרץ היום, ב-2002, זה נראה לנו כמו הדבר הכי נורא אי
אלון
פעם.
פארק, נזכיר, כן.
ונכנסנו לשבעה, שמונה שבועות של חומת מגן, ואחר כך במשך 3 שנים הורדנו בהדרגה את רף הטרור. כשיששכרוב ואני כתבנו את הספר על האינתיפאדה השנייה, אז הכותרת משנה שהעורך שלנו שחר אלתרמן מצא, קראו לזה המלחמה השביעית, וזה היה איך ניצחנו ולמה הפסדנו במלחמה עם הפלסטינים. זה היה ב-2004, והתחושה הייתה של תיקו. היום במרחק הזמן צריך להודות, לא ניצחון מדיני מהדהד, ואני לא יודע בהקשר האידיאולוגי-מוסרי, אבל בסוף הטרור הפלסטיני מהגדה מאוד מאוד ירד, זאת אומרת
אבל
בסוף
אנחנו נמצאים שם, שני
מכסחת
דברים שונים לגמרי.
הדשא הזאת. מה שהצבא אומר לך, זה שהוא ינסה לעשות דברים דומים שם, חמאס לא יהיה, הם מקווים שיהיה משהו שקשור בפתח, ברשות, בביטחון
רגע, שנייה,
מקומי.
שנייה, שנייה. חמאס לא יהיה? אתה משוכנע
הם
בזה?
אומרים שחמאס לא
הם
יהיה
אומרים.
שליט, חמאס לא יהיה ארגון, שוב, זאת התיאוריה שלהם, אני לא בטוח שהיא תממש. אם אתה מגיע בקרוב לעסקה, ברור לך שחמאס יחזור, ושסינואר יצא מהבונקר, ינער את האבק, ויגיד ניצחתי, ומבחינתו הוא ניצח,
ואם לא הוא, אז
מה
מישהו
אכפת
אחר,
לו
זה לא
המחירים,
חשוב כל כך
נכון.
השם.
אבל הצבא אומר לך, אנחנו בדרך לאיזשהו מאבק כזה של שנים על גבי שנים. האם זה משהו טוב? זה, אתה יודע, זה התרחיש הפחות קטסטרופלי. מה, חזרתי מוושינגטון בשבוע שעבר מאיזה כנס, ויצא, היו שם בכירי ממשל, ויחסית דיברנו עם הרבה אנשים, יש פתיחות גדולה עכשיו לדבר, כי הם מאוד מתוסכלים מאיתנו. ואתה שואל אותם על הדברים האלה, והם אומרים לך, אבל מה אתם רוצים, סומליה? אנחנו לא
אז זה
רוצים
בדיוק
סומליה.
העניין, אנחנו הולכים לסומליה.
אבל אתה יודע, כשדרמר שם, הוא כנראה אומר להם, סומליה ביץ חמאס, זה יותר טוב מאשר שלטון של חמאס. והאמריקאים באמת, בלחץ מהדבר הזה, זאת אומרת, אהוד ברק, אתה זוכר שהוא הזהיר ב-2011, מפני צונאמי מדיני, וזה לא התממש, ואז צחקו עליו הביביסטים,
ודאי, ודאי.
אז הגענו 2024, אנחנו בצונאמי מדיני, אנחנו באמריקאים, באטרף עלינו בגלל הסיפור של המשלוחים ההומניטריים. השבוע הם התחילו להצניח מעל הראש שלנו, כי אנחנו הצלחנו לדפוק
שמעתי
את ה...
שממש בשעות האחרונות יצאה ידיעה על זה שהקונגרס הוציא דרישה לממשל
אז זה אחד.
לעשות ניטור של המשלוחי נשק
אז זה
ומה
אירוע
בדיוק שולחים.
אחד. והאירוע השני, שהוא אולי עוד יותר משמעותי, זה הדלפה לדיוויד איגנשיוס, הפרשן הוותיק והמנוסה של וושינגטון פוסט, שהממשל בכלל שוקל לאסור על ישראל להשתמש בנשק אמריקאי אם היא נכנסת לרפיח.
כן,
יש פה כל
שמעתי
מיני
גם את זה.
צעדים שהם זה, ועדיין יש הרבה אנשים שיגידו לך, ביידן היה יכול להיות יותר החלטי בשעות העירות שלו,
אז
ולפחות לפני
פינקס
חזק
טוען
עליו.
ש-it's yet to be seen, כי יש את נאום מצב האומה, ויש ככל שאנחנו מתקרבים לבחירות,
תראה, הסבלנות שלהם...
הוא לא יסכן את כל העתיד של
את
המפלגה
מישיגן
הדמוקרטית
סביבה,
בגללנו.
כן. אבל תראה, הסבלנות שלו עד היום, אתה יודע, הוא הכי
מעל
פרו-ישראלי
ומעבר,
שהסבלנות שלו בעולם.
מעל ומעבר. אגב,
אני חשבתי...
מזל גדול שהוא היה הנשיא בזמן
נכון, תאר לך את טראמפ, הוא
הרגע
היה מחזיר
המכונן,
אותנו.
תאר לך שזה היה טראמפ.
אתה זוכר את טראמפ לועג לגלנט, או אומר שגלנט...
אני זוכר יותר מדי טוב, ואני גם זוכר באימה שזה עלול לחזור בעוד כמה חודשים.
ברור, אני חושב שאתה יודע, אתה יכול לשים הימור שווה פחות או יותר על התוצאה.
אני לצערי אני מסכים איתך. פחות או יותר הבנו ככל שאפשר להבין מה קורה בדרום. הצפון זה סיפור. עכשיו, הצפון, ואני טיפה ארחיב את זה, כי אנחנו גם מתקרבים פחות או יותר למגבלה של הזמן שלך, אז ננסה את זה ככה במהירות, וננסה לסגור את הפינות האלה. אם חמאס, ויש לו הרי טענות על זה שחיזבאללה לא הצטרף, וחיזבאללה אומר, אתה לא התקנתם אותנו, כן הצטרף, לא הצטרף, איראן, לא איראן, נניח כרגע, חיזבאללה תורם את חלקו לרתק כוחות, עד לפני 4 שבועות או משהו כזה, המון המון כוחות מילואים שישבו ובעצם לא עשו שום דבר בצפון אבל ישבו שם ובעצם אולי מנעו התפתחות רעה כלשהי, פינה עשרות אלפי אנשים משם, אנחנו פינינו אבל זה המצב, וכשמדברים על אירוע שהוא סכנה לשלום המדינה או לחוזקה של המדינה או מסכן את קיומה של המדינה, אז לא אתה ולא אני נגיד במילים האלה, אבל בגדול הם עשו משהו שלא קרה מעולם גם בתחום הזה. הם הצליחו לשתק גם את הדרום וגם את הצפון למשך 5 חודשים. עכשיו,
תקשיב.
מה, 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 איך אנחנו מתמודדים עם דבר כזה שבעצם יכול לקרות בכל רגע נתון? הם לא צריכים לעשות כמעט שום דבר בשביל שזה יקרה.
תקשיב, זה אירוע מטורף, ובסוף אנחנו במלכוד אסטרטגי, ובמידה מסוימת התוצאות המעורבות שלו עוד היו יכולות להיות הרבה יותר גרועות אם זה היה מתנהל בסדר הפוך. כלומר, אם חיזבאללה היה מכה וחמאס היה מצטרף. פה חמאס היכה, לא תאם ככל שאנחנו מבינים עם חיזבאללה, וחיזבאללה הצטרף בחצי כוח שהיה מספיק כדי להכניס אותנו לחרדות הללו ולקבלת החלטות על
תרחישי
פינויים.
העלטה.
כן, קבלת החלטות על פינויים בימים הראשונים שאפשר להתווכח עליהם כרגע. אני לפני הייתי כמה וכמה פעמים כמובן בצפון עם הצבא, הביקור שהותיר עליי את הרושם הכי גדול היה דווקא עם גיורא זלץ, ראש המועצה האזורית גליל עליון, ולנסוע איתו על הקו של משגב עם מרגליות מנרה, כשבדרך למנרה אומר לך אנחנו מגבירים פה מעל 60 קמ"ש, יש פה כל מיני פיתולים כי הקורנטים לא מדייקים, כשהטילי נ"ט של חיזבאללה לא מדייקים במהירות גבוהה. ואז אתה נכנס למשגב, שהוא מקום עם היסטוריה, ואתה, יש מקלט כזה משנות, ברור שהוא משנות ה-70, הם זכורים לנו מנעורינו. ויושבת שם כיתת הכוננות, אנשים טובים מהקיבוץ, אבל זה מה שיש בקיבוץ, חוץ לזה יש טנקים וחיילים, חיילי מילואים שהגיעו, זה מה שיש, קיבוץ
נטור.
לא
מדבר על מנרה, שחצי ממנה חורב.
מנרה בוודאי, ובתים חוטפים, ומנרה בעיכול שאתה יודע, שהייתי בו מאות פעמים, כתוב לא להתקדם הלאה, חשוף לנונטט. זה האירוע, זה אירוע מטורף.
אז לאן הוא הולך באמת בצפון? מה הצפי? מה הצפה חושב שיקרה?
אני שמעתי בכירים אמריקאים בכל מיני פורומים בשבועות האחרונים. ברור מה הם מתכננים. הם רוצים הפסקת אש בדרום, יש תוכניות יותר גדולות, עסקה סעודית וזה, הפסקת אש ועסקת חטופים בדרום, והם חושבים שזה יחזור על עצמו נובמבר, כלומר שנסראללה ימצור את האש בצפון מיד אז. ואז הם יניחו על השולחן את התוכנית הגדולה שלהם, שיש בה כל מיני פגמים ובעיות. ויתרונות וחסרונות, אבל התוכנית בגדול תדבר על ירידת צבא לבנון ויוניפי"ל בכוחות מתוגברים למטה, והרחקת רדואן 10 קילומטר
מה
מהגדר.
שבעצם היה בהחלטת מועצת הביטחון.
נכון, אבל זה לא מומש אף פעם, ואנחנו העלמנו עין וסיפרנו לעצמנו, אז היה ממשלת אולמרט סיפרה שניצחנו בכלל ב-2006, אבל תשים לב לפרדוקס שקורה פה. הרי כל האירוע, הצפון מתרוקן על רקע הפחד מתרחישי השער הצהוב. אנשים יושבים במנרה ובמטולה, ואומרים להם, זה יכול לקרות אצלכם.
הוא טוען בריק שמה שקרה בדרום זה בדיוק משהו חזה שיקרה בצפון.
כן, ובזה הוא צודק. אבל זאת התחושה, ולכן עוזבים. אז הלכנו בגלל החדירה, ואנחנו לא חוזרים בגלל הנונטט, כי מתברר שיש להם כבר נונטטים מתקדמים של 8.5 עד 10 קילומטר, וזה מרוקן את כל האזור, כי הנה הם פוגעים, כמו שהזכרת, רוב הפגיעות...
וזה עוד לפני שהם נגעו בטיל אחד, לא בליסטי, אבל נקרא לו טיל ארוך טווח מדויק אחד,
ועדיין,
זה עוד לא קרה.
אחרי שאמרנו את כל זה, היחס הרוגים בינם לבין צהל, עזוב עוד אזרחים, הוא משהו כמו אחד
אבל
לחמש.
אבל זה כי הם באמת מטפטפים, הם לא ממש מנסים לפגוע באופן מסיבי.
הם לא מנסים להרוג בהמונים, הם זהירים.
בדיוק, הם לא ירו על חיפה, הם לא ירו על נהריה.
אני לא רוצה להתייהר פה ולא רוצה לטעות. הרושם שלי הוא שאין שם תיאבון גדול למלחמה איתנו בנסיבות הנוכחיות, כשצהל יושב חזק יחסית, כשיש כוחות מודיעין.
הבנתי שזה לא אינטרס, קודם כל אמריקאים
זה לא אינטרס איראני, והאמריקאים
בדיוק, והאיראנים גם לא מאשרים להם כאלה.
אז יש לכאורה עם מה לעבוד. השאלה, מרכיב החסר בכל הסיפור הזה, זה האם תושבי הצפון בנסיבות הללו יכולים לאגור עוז ולחזור אחרי שהם ראו מה קרה בדרום. עכשיו, זו גם שאלה על העוטף. אתה יודע לנבא היום כמה משפחות יחזרו לכפר עזה ולנחל עוז? אני חושב
רגע, רגע,
שהמגודרים...
סליחה, יש 23 יישובים, כמה מתוכם בכלל מסוגלים לקבל חזרה תושבים? מעבר לכל
יש
ההרוגים,
קהילות חרוכות
פצועים,
ושרופות,
בדיוק,
בוודאי.
בדיוק.
אתה רואה שבשדרות חזרו, כי אנשים כבר לא
זה
יכולים
עיר,
יותר
בוא,
בזה.
בוא, בוא, בוא,
זה
בוא לא נשווה.
אחרת. אבל אני, משפחה עם ילדים בכפר עזה ונחל עוז, שאלה גדולה. אני, חבריי שם, אני לא יודע מה
אני
יחליט
מסתכל
באמצע.
על עמיתנו אמיר טיבון,
כן.
שבשן ועין אבא שלו, יחד עם עוד כמה אנשים מטעם עצמם שפעלו באותה שבת, חילץ אותו בסוף אותו יום נורא. ואיך אנשים כולם יכולים לחזור לשם? גם אם נניח תוכרז הפסקת אש, איזה מין קהילה תהיה שם בכלל?
אנחנו באמת,
זה חורבן, תשמע.
אנחנו ישבנו שנים טובי על חבית של חומר נפץ, וביחסית אתה ואני יכולים להגיד להגנתנו שדיסקסנו את האפשרות הזאת שהיא תתפוצץ מכל מיני סיבות, אבל כל ההדחקה הזאת שאפשר יהיה לקיים, לנהל את הסכסוך הפלסטיני על אש קטנה, ושחיזבאללה מורתע, ושאיראן זה, ובסדר, אנחנו יותר חכמים. תשמע, מה שקיבלת בתמצית של 67-73, פה זה נמתח לך על 2006 נגיד, 2005 האינתיפאדה השנייה, מסתיימת 2006 לבנון השנייה, ומתפוצץ לך בפרצוף ב-2023, כל הפרדוקסים של הביטחון הישראלי. ובראש התרע מזלנו לקבל את באמת את המנהיג הדגול בתולדות העם היהודי, וקיבלת את כל את כל התשלובת המופלאה הזאת על
כן.
ראשך. זה אירוע, תשמע, זה עדיין נראה לי לפעמים, באמת, אתה צריך לצבות את עצמך כדי להאמין, כי
לגמרי,
זה
לגמרי. אני
לשרטט את
מתעורר,
התרחיש הכי גרוע שאתה יכול,
תקשיב
תוסיף עוד
עמוס,
כמה מדרגות
עד
ותגמור
לפני
שם.
4-5 שבועות לא יכולתי לישון אחרי 6:20, כי באותה שבת התעוררתי, לא יודע למה, לפני האזעקות, ב-6:24, 6:22, וב-6:25 הייתה האזעקה הראשונה במקום שאנחנו גרים בו, ומאז לא הצלחתי לישון. זאת אומרת, היו שבועות שלמים שבקושי
אז
ישנתי, אבל התעוררתי
אני
מאוד מאוד מוקדם, ולפעמים הייתי מתעורר באמצע הלילה, ומתחיל לחשוב, רגע, המראות והקולות חלחלו אליי, ולא הייתי שם, צריך להגיד, לא ש... וזהו, הלך הלילה.
אנחנו, תראה, אנחנו תקועים בתוך הלופ הזה של השבעה באוקטובר.
כן.
כל יום בתשע בערב, שלושת ערוצי הטלוויזיה משדרים כתבות שבעה באוקטובר, והדבר המדהים
אני
הוא
כבר
שזה
לא אומר,
סיפורים שלא הכרת, סיפורים שאתה לא מכיר.
לא מציץ בזה, לא מציץ, לא מסוגל. זה אני, אבל אני לא משייך את זה לאף אחד אחר. לסיום, איך הצבא הולך להתמודד עם הסיפור של חוק הגיוס? מה אתה שומע?
תראה, קודם כל הם עשו את כל הטעויות האפשריות בהתחלה, כי דרכם, כאנשים תמיד אומרים שהם פוליטיקאים, אבל הם לא מבינים פוליטיקה, אנחנו רואים את זה גם על גנץ ואייזנקוט. הם ברגע הכי לא נכון, לקראת שחרור אנשי המילואים, הם הציגו את הגזרות החדשות, גם הארכת השירות ל3 שנים, גם אין מספיק הקלות ללוחמים סדירים בהקשר הזה ומספיק הטבות, וגם המילואימניקים אמרו להם, חכו חכו, מה תקבלו השנה?
מה
חודש,
זה
חודש
חכו? אני
וחצי,
יודע
נכון?
מילואים שהשתחררו אחרי
בוודאי,
120-130
אנשים
ימים,
משתחררים
ואמרו להם
לצבא.
באפריל או במאי אתם
אנשים
מתגייסים.
משתחררים, זה לא רק אתה, זה קורה הרבה. אז באמת הצבא, כמו פיל בחנות חרסינה, יצטרך לעשות כל הטעויות האפשריות. וכששאלו על זה, אז אמרו, כן, תשמעו, זה לא ענייננו. וכששאלו על ישיבות ההסדר, אז אמרו, לא, על זה אנחנו לא יכולים. וכששאלו על המכינות, למה מקצרים במכינות,
אגב,
אז זה יותר מקצר.
התשובה, בדיוק, לא, זה משהו שאני התפוצצתי ברגע שראיתי את זה. אכן מערכת הביטחון, משרד הביטחון, ענה שהוא מגייס את המכינות, מקצר את המכינות החילוניות בשביל לא לפגוע במכינות
לא
הדתיות?
רק החילוניות, גם מכינות דתיות, אבל כן, הם היו להם
בשביל לא
כל מיני
לפגוע בחיילי
הסדרים
ההסדר?
בטבלאות צדק. כן, חיילי ההסדר כבר סבלו מספיק כנראה.
מה זה
היה
השטות
שם איזה
הזאת?
אוסף של מקרים של חוסר רגישות מוחלט. הם בשבועות האחרונים משנים את טעמם קצת, ואתה רואה איך הלוי גורר את גלנט, גם גלנט הרי זרק את הפצצה הזאת שלו בשבוע שעבר, לקו שהוא
בוא,
קצת
תן
יותר
לי, זה
בסדר,
פצצה, פצצה בלי מרעום, אני
לא
מבין.
נגזים עם השבחים
כן, כן,
לאומץ ליבו
כן,
האזרחי של גלנט אחרי האירוע
כן.
לפני שנה. אבל אתה רואה איך בהדרגה הם כן מוכנים קצת יותר לדבר על שוויון בנטל. אני חושב שעדיין שהחרדים אוכלים אותם בלי מלח, אני מאמין שביבי ימצא איזה פתרון אחר, עוד פעם יגלגל את הבכית הזאת עוד קצת, עוד שנה, עוד
כבר
שנתיים.
מדברים על הוראת שעה, על הוראת שנה, זה
כן,
כל מיני שטויות.
אבל דבר, אני מניח שגם אצלך הבולשיט רדאר שלך התעורר מהר מאוד, שהתחילו כל הסיפורים האלה בחודש הראשון על משפיענים חרדים שפתאום
או,
התגייסו,
אני מאוד
אז הם
התרשמתי
היו איזה 10 פה ועשרים
מיאנקי
שם.
דרעי ויאקי עד מכר שלבשו
כן,
מדים,
כן,
הצטלמו והלכו הביתה.
כן, בזה.
מאוד מאוד מרשים.
זה פחות או יותר כמו ההתנדבות של יאיר נתניהו בזק"א, זה
או,
יותר,
שזה היה בכלל מרשים.
או בהצלה.
כן. לא דיברנו על כמה דברים שמטרידים אותי, ובשביל זה אנחנו ניפגש שוב מתישהו בקרוב. למשל, עד כמה הצבא היום יכול להילחם בתופעות משיחיות, בתופעות של הפרות משמעת מהצד האמוני, ממתנחלים שפורסים שלטים, חזרנו לאלי סיני ואני לא יודע מה, ומתופעות איומות שראינו בעיניים, אנחנו רואים אותן בעיניים, מתפארים בהן, כמו ביזה, כמו ביזוי רכוש פרטי, כמו
כן, אגב,
חדירה.
זה לא רק החרדלים, ביזה
לא, 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 נכון,
וחיילים אחרים.
ללא ספק, וכשאני שואל, או שואל את עצמי, ואני גם עונה לעצמי, איך יכול להיות, איפה המפקדים, אז אמרתי, מה שנקרא, שאלתי, ועניתי לעצמי, המפקדים אלה, הם אלה שמצלמים את החבר'ה האלה, שהם מתפארים עם הקומבינזונים של הנשים הפלסטיניות, שזה, תשמע, ראינו זוועות והכל, אבל יש דברים שהדעת אינה סובלת במדינה דמוקרטית, ואני מתפוצץ, אני מתפלץ מהדברים האלה.
היינו אמורים להיות יותר טובים מזה.
היינו אמורים אולי פעם, אתה יודע מה, לא בטוח שהיינו הרבה יותר טובים, אבל היום הכל מצולם, והכל מתועד, ואתה לא יכול לברוח, ובסוף נגיע להאג, ונשלם מחיר על שטויות.
והאירוע של 7 באוקטובר, הוא איזה התרת רסן כללית, שאחריה מאוד מאוד קשה.
תקשיב, אתה, לא, 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 לא דיברנו על זה, כי באמת לא נפגשנו המון זמן, אבל במידה רבה מאוד, חלק גדול מהמלחמה הזאת הייתה מלחמת נקם, נקם ושילם, צריך להגיד.
מרכיב מאוד מאוד בולט
דרמטי,
בשיקולים, מהדרג המדיני הבכיר ועד חיילים.
שזה הטקטיקה או האסטרטגיה הכי רעה שאפשר לעלות על הדעת, בעיניי לפחות, אבל אני לא חוקר צבאי, אז זה רק דעתי. טוב, תקשיב, הספקנו לעבור על לא מעט דברים, כרגיל נשארו עוד הרבה מאוד שאלות פתוחות, אבל אני מקווה
פעם אחרת.
בדיוק, הפגישה הבאה שלנו לא תיקח כל כך הרבה זמן, ושהנסיבות לא יחייבו
ונקווה
משך פרק זמן כל כך
לבשורות
ארוך.
טובות יותר קצת, כן.
לחלוטין, לחלוטין. עמוס, תודה, תודה על השעה
תודה
הזאת.
רבה, להתראות.
להתראות, ביי ביי.